חי תמיד איתי כוחה.
מתוך הברכה שאומר בכניסתו לבית הקברות, מי שלא היה שם 30 יום. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וחלקל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר כולכם, והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם בדין. אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה, רב להושיע, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני אפר. מי חמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים.
שמו מפארים עדת חבלו, ונערץ באלי קודש הילולו. שומרי מצוותיו עוד ישובו לביצרון, נדברים ירב באכשר ויתרון. ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון שפרו מעשיכם וברית לתרופה, נעקתכם יאזין שחקים שיפר, ותתאב לאדוני משופר שבותנו ממרחק עלות להקודשו, ונפארנו תמיד נדביר מקדשו. כי זכר עדב הקודשו שוכני ארץ יאמרו תמיד הגדיל אדוני לעשות בארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ
שמו מפארים עדת חבלו, ונערץ בערלי קודש הילולו, ובהיכלו כבוד הוא אומר כולו קדוש. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, ג' באייר, תשע"ט, 8 במאי 2019, 18 יום, שהם 2 שבועות ו-4 ימים לעומר, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, באולפן ידידיה מאיר, עם ישי פופובסקי, הטכנאי, ועם המספר 23,741 חללים משנת 1860 ועד היום, שם מתחילה הספירה הזאת, והמספר כולל את חללי מערכות ישראל, חללי צה"ל, שב"כ, מוסד, משטרה, שירות בתי הסוהר, וגם נופלי המחתרות והבריגדה היהודית. והשנה 56 חללים נוספו מיום הזיכרון לחללי צה"ל בשנה שעברה ועד היום הזה, ולמספר הזה נוספו גם 40 נכי צה"ל שמתו, נפטרו כתוצאה מנכותם והוכרו כחללי צה"ל. הרב יוני לוי כותב, אם זה נפתח, על הדרך, על הרוח של היום הזה, על הדרך לסקר ולדבר על פסט הקול המתאים ליום הזיכרון. יום הזיכרון, הוא כותב, איננו יום הדיכאון. תחושת הכאב, הגעגוע והצער על נפילתם של אנשים צעירים, התחושות הללו הן אמיתיות וכנות. אבל מתאימות באותה מידה ליום הזיכרון להרוגי תאונות העבודה. כשמדובר בחללי מערכות ישראל, אותם גיבורים שזכו להקריב את חייהם על מזבח אמונתם, ובזכותם קמה וחיה מדינת ישראל, הרי שיש במותם מימד נשגב של קידוש השם ושל העצמת החיים. במבט חיצוני, נדמה שאנחנו החיים והם המתים. אבל מבט עמוק יותר מגלה שהם חיים הרבה יותר מאיתנו, ונשמתם חוסה תחת כנפי השכינה ללא מגבלות הגוף והחומר. מהבחינה הזאת, יום הזיכרון איננו יום של חולשה ואווירת נחיים. זהו יום גדול וקדוש המזכיר לנו בתוך השגרה האפורה, הרצופה באינטרסים ובאגואיזם, את החיבור המופלא שלנו אל עם ישראל ואל נצח ישראל, שהחיים לא התחילו כשנולדנו ולא הסתיימו כשנמות, ושהם גדולים הרבה יותר מאשר הכאן ועכשיו. וממילא, אם כך חיים את יום הזיכרון, אז גם המשמעות של יום העצמאות שמגיע אחרי יום הזיכרון, משמעות תראה אחרת לגמרי, ונציין אותו בצורה גבוהה ומרוממת הרבה יותר. כשזה המבט על המוות, אז גם המבט על החיים משתנה. וממש באותו הקשר, הרב איתם הנקין נרצח בפיגוע יחד עם רעייתו נעמה, משאירו 4 יתומים. טוב, מקרה שלא צריך להזכיר, אני חושב שכולנו זוכרים את אותו חג סוכות נורא. וטעמה יעקובסון, אחותו של הרב איתם, כתבה לי שלפעמים ביום הזיכרון קשה לה במיוחד. אני מצפה, היא אומרת, שביום הזה תמלאו אותנו בכוחות ולא במועקה. והיא צרפה שיר, כשפס קול של יגון ממלא את החלל, כשהאובדן מקבל פנים וקולות וצלילים, אנחנו זקוקים לכם. עזרו לנו לזכור, לא את יקירנו, שלחסרונם עוד לא נמצא יום שכחון, אנחנו זוכרים אותם, אלא את התכלית, את הנצח, שלא ישקר ולא ינחם. וזה מה שמנחם. עזרו לנו לזקוף את הראש, לאסוף כוחות, לאחות את השברים, ולא לשקוע בתאומות המוות. אל תיפלו איתנו למצולות הכאב. להפך, הושיטו לנו יד, לקום משם, ולקומם את שברי ליבנו מאפר. עזרו לנו לשאת את מסע הזיכרון, להנציח, להמשיך, כי במותם ציוו לנו את החיים, ולא את מותם. טעמה אינקין כותבת, דברו איתנו, על תכלית, על תקווה, על שליחות, על ארץ שקודשה בדם, שנקנית ושנבנית. אל תקוננו על כל מה שתם, על כל מה שהיה ושקע. הרימו את עינינו אל השמש, הזכירו שאלו צירי לידה. בימים אלו, אל מול גלי הכאב שמאיימים להכריע, אספו אותנו אל לבכם ופשוט עזרו לנו לזכור. זאת הבקשה של טעמה יעקובסון לבית הנקין, אחותו של הרב איתם שנרצח עם נעמה בפיגוע, וזאת הבקשה שלה מאיתנו ביום הזה. ואם כבר בקשות, אז עוד מייל שמגיע אליי הלילה, ויש בו בקשה כביכול טכנית, אבל זה כל כך הרבה יותר מזה. הכותב הוא שמעון גולבנציץ, והוא מסביר כך: אנשים יקרים, לפני כשנה וחצי נפל בני דוד בפעילות מבצעית בחברון. כחלק מהפעילות להנצחת בנינו האהוב, מדי ראש חודש אנחנו מחלקים תפילין לחיילים שזקוקים להם. עד היום חילקנו מאות זוגות תפילין. במהלך הזמן פנו אלינו אנשים ששמעו על החלוקה, ואמרו לנו שיש בביתם תפילין של אבא, סבא או דוד, שאינם בשימוש ושישמחו לתרום. לקחנו את התפילין, שהיה צריך, תיקנו אותם, שיפצנו, בדקנו אותם כמובן, וחילקנו לחיילים שמניחים אותם, וכך החיילים הללו ממשיכים את המצווה של התפילין, של אנשים שכבר אינם איתנו עוד. אז אנא, בדקו בביתכם, ואם יש תפילין שאינם בשימוש, ידעו אותנו ונחבר אותם לחיילים שמגינים על הארץ, הם ימשיכו את המצווה, והמצווה תשמור אותם ואותנו ביום הקדוש והנורא, יום הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל. באהבה גדולה, שמעון גולבנציץ. הוא נותן כאן מספר טלפון, אולי אני אקריא אותו בהמשך, אבל האמת שאתם יכולים לפנות אליו דרכנו דרך התוכנית, והמייל שלי הוא גם לדבר הזה, ידידיה מאיר, במילה אחת, bgmail.com, אליו אתם יכולים לשלוח גם תגובות על התוכנית ובכלל, דברים שאולי אתם חושבים שיש עניין להקריא ביום הזיכרון, אם עוד תספיקו תוך כדי התוכנית הזאת, ואם לא, אפשר גם לימים הבאים, וגם אם יש לכם תפילין שלא בשימוש לפרויקט למיזם הזה של משפחת גולבנציץ לעילוי נשמת דוד שנפל בפעילות מבצעית בחברון. הרב חגי לונדין נורם בישיבת סדרות ומראשי ארגון קהלים, והוא נפרד מהחברותה שלו, מהרב אודי פוגל, שנרצח בליל שבת באיתמר עם אשתו, עם שלושת ילדיהם. שוב, אני חושב שגם את האירוע הזה לא צריך להזכיר, כי כולנו זוכרים וחווינו אותו, והוא כותב כך, כמה מילים על עדינות. נפל בחלקי להכיר את הרב אודי פוגל, השם יקום דמו, למשך כמה חודשים. בשנת תפשין סמך הייתי תלמיד צעיר בכל אל מרץ במבשרת ציון, בהפסקה קצרה בין שני חלקי השירות הצבאי. שם נפגשתי עם אודי, ולמדנו יחד בחברותה את הסידור של הרב קוק, קולת ראיה. יכולתי לתאר בהרבה מילים את הלימוד המשותף עם אודי, הבנה בהירה, עומק נפשי, חתירה לאמת, מלחמה מתמדת בחולשה, בעייפות, בקטנות. אבל ככל שאני מנסה להיזכר בימים האלה, המילה עדינות נראית לי המתאימה ביותר. כבר אז עמדתי משתאה מהיכולות שלו מחד, להיות תובעני, אפילו אכזרי, בדרישות שלו מעצמו בלימוד התורה, בשירות הצבאי, בשליטה העצמית, ומאידך מן הרכות והנעימות שלו ביחס לאחרים, מהתפילה שלו, מהעין הטובה. גם שנים לאחר מכן, כשהקשר בינינו כבר נחלש, בעת שנפגשתי עם המילה עדינות, איכשהו היא התקשרה לי במאורפל עם דמותו של אודי. כשהיה צריך להגיב בקשיחות כלפי מישהו, כשנתקלתי בהתנהגות גסה, השאלה מה אודי היה עושה, הייתה שאלה מתבקשת. המילה עדינות היא מילה קצת עזובה היום, בתרבות שלנו, שבה מככבות מילות תואר כמצליחן, ווינר, סלב, העדינות נדמת כלא רלוונטית. כאשר המדד להצלחה הוא ההישג החיצוני, הרעש התקשורתי, כאשר המליצים והמספרים והשחקנים וכל העוסקים באומנויות היפות החיצוניות נוטלים מקום בראש התרבות, הוא מצטט פה תיאור של הרב קוק, אין כל כך מקום לעדינות. לעתים העדינות הולכת ומדירה רגליה גם מעולם התורה. בעידן שבו ההשפעה נמדדת ברייטינג ובפוסטים, תופסות את הבמה דמויות דעתניות שעיקר כוחן הוא ברהיטות הלשון והכתיבה, ואילו דמויות כמו אודי פוגל מוצאות את עצמם ביישוב אי שם מוקפות בכמה עשרות תלמידים ופשוט מלמדות תורה. יחד עם זה, איכשהו הולך ומתברר בטווח של שנים, שהתורה העדינה, החרישית, דווקא היא זו ההולכת ופורצת גבולות. התורה הזאת, המעוררת לעתים נרגנות של ציבור הרוצה לראות תוצאות בשטח, ומאוחזב ממה שנדמה לו כרחפנות, מוצאת את עצמה שלא ברצונה, פעם אחר פעם עומדת במוקד ההשפעה הגלויה והסמויה של השיח הישראלי. וכותב הרב חגי לונדין, הרב אודי פוגל הוא לא לבד. הוא מצטרף לרשימה ארוכה של שמות כרועי קליין, דגן ורטמן, הרב נועם ויינברגר, יוני נתנאל, אלירז פרץ ועוד ועוד, רובם דמויות לא ידועות בחייהם, וחלקם אף לאחר מותם, אבל המתבונן בהם מקרוב, מתבררת המרכזיות וההשפעה שהייתה ועוד תהיה להם על עם ישראל. אם נביט היטב, נבחין כי פעמים רבות, מאחורי גרעין תורני מצליח, מאחורי מהפכה חינוכית, מאחורי ההצלחה צבאית והתיישבותית, עומדות דמויות מהסוג הזה, שלאט לאט דוחפות את כולנו קדימה. אנשים, נשים, גברים ונשים צעירים, שאת רובם לעולם לא נכיר, לפחות לא בחייהם, ההולכים ומצעידים אותנו יותר ויותר אל מעמקי עידן הגאולה. הדמויות הללו לא צומחות יש מאין, הן תוצר עמל של שנים. עמל המחושל בתוך בתי המדרש של התורה הגואלת, בתי מדרש שהם לא מתוקשרים, פעמים רבות הם גמלוניים בהקשר של יחסי ציבור, בתי מדרש שלמרות אלפי תלמידיהם, העיקר בהם הוא האיכות ולא הכמות, כדוגמת המכוניות רולס רויל, שחלקיהן מורכבים אחד לאחד בעבודה ידנית, כך גם גדלו האנשים הללו בידיים אמונות של תלמידי חכמים זקנים ואוהבים, הם ממלאים לאט לאט את השורות, הם מחלחלים לכל המערכות, ובנחישות העדינה שלהם מנצחים בשם כולנו. חלקם משלמים על כך בחיים של מסירות נפש כלכלית, חלקם בחיים של מסירות נפש חברתית, וחלקם, כמו אודי פוגל ומשפחתו, משלמים בחייהם ממש. היה שלום אודי, תלמיד חכם, קצין, מתיישב, חבר, נוח בשלום על משכבך ותעמוד לגורלך בקץ הימין. אמן, כך כותב הרב חגי לונדין על אודי פוגל ועל עוד אנשים שקטים שפועלים ואנחנו לא שומעים עליהם. בעניין הזה אפשר להזכיר מהשנה האחרונה את הרב אחיהוד אטינגר, את הסיפור שלו בדרום תל אביב ועוד דמויות. אנחנו בהמשך נדבר על הרב איתמר בן גל, רב ומורה ותלמיד חכם ואיש משפחה. נדבר על סרט חדש שמשפחתו מוציאה ליום הזה, ליום הזיכרון. נשמע קטעים ממנו, אבל זה בהמשך. עכשיו 7:22, פרסומות אין לנו היום, כל התוכנית היא קודש ליום הזיכרון. ועכשיו התוועדות בוקר עם מיכי יוספי. בוקר טוב, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך. אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. והיום הזה מצוין בכמה עניינים, יש תקסים, יש אירועים, יש אזכרות, יש עלייה לבתי העלמין, במיני מקומות שונים. ואני רוצה להקדיש את התוועדותנו לעניין הזה של השתיקה. על אותם דקותיים ב-11 בבוקר, שהתנועה מפסיקה ל-120 שניות, וזה אחד האירועים או הדקות, אחד הרגעים, שהכי הרבה יהודים עושים את אותה פעולה ביחד. מיליונים מבני העם היהודי שותקים ביחד. אתה יודע שלפעמים משתמשים במספרים וזה על דרך הגוזמה, כמו להגיד רבבות, או אלפים היו באירוע, ולפעמים זה סוג של הגזמה מובהקת, כידוע.
אבל זה לא המקרה, אתה אומר.
כן, ופה כשאני אומר מיליונים, זה ממש מיליונים מבני העם היהודי באותו רגע מפסיקים כל פעילות, ועומדים בדממה, בשתיקה, ולשתיקה יש כוח מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לשער. השתיקה מוציאה אותנו מהנפרדות ומחברת אותנו אל האחד. השתיקה מוציאה אותנו מהאגו ומחברת אותנו אל הבורא. ברשותך אקריא לך כמה ציטוטים על שתיקה מספר המידות שאספתי. רבי נחמן אומר, אמונה באה על ידי שתיקה. עוד ביטוי, עוד ציטוט, על ידי השתיקה נמתק הדין. זה האחרון לצורך פינתנו, הציטוט האחרון, על ידי שתיקה יזכה לביטחון. יש פעמים שאנחנו יכולים לבטא את מה שאנחנו מרגישים על ידי דיבור. אבל יש פעמים שההתרחשות היא מעבר לכל, אין מילים שיכולות לבטא, המילים הן מגבילות, המילים הן מצומצמות, ויש דברים שאי אפשר להכניס אותם במילים. לפעמים אתה מנסה להכניס אותם במילים, סוג של הסברים, סוג של ביורים, זה אפילו מחמיר את המצב. יש פעמים שהמילים עושות את העבודה, אבל יש פעמים שהכאב הוא כל כך גדול, והצער כל כך עצום, שרק השתיקה מחברת אותנו לאמונה, אל התכלית, אל ריבונו של עולם. ולשתיקה יש כוח מיוחד מאוד לחבר אותנו אל המקור. גם הרבי מלובביץ' הוא מאוד רצה שבארצות הברית, באמריקה, במערכת החינוך, יחשבו על ריבונו של עולם כל יום. אז הוא הציע שיתחילו את יום הלימודים בארצות הברית על ידי 60 דקות, 60 שניות של שתיקה. אגב, גם 60 דקות זה רעיון טוב, אבל הרבי הציע 60 שניות שבהם יחשבו על בורא עולם. ושמה בכלל שמדובר על הפרדת דת והמדינה, זה למנוע את כל המחלוקות והבעיות מה יעשו ב-60 שניות הללו, כי ברגע שאתה מציע איזו תפילה מיוחדת, יהיה מי שיתנגד לזה שם בארצות הברית. הרבי אמר, על שתיקה אין מי שיכול להתווכח, כי באותם רגעים אומרים לבן אדם, תחשוב על ריבונו של עולם כפי שהוא עולה במחשבתך. וגם היה את הפיגוע בבית חב"ד בארצות הברית,
כן,
לפני מספר ימים, ולאחר מכן נשיא ארצות הברית עשה טקס זיכרון הבית הלבן, והשליח החבדי הזכיר את הנאום, את הבקשה הזו של הרבי של שתיקה במערכת החינוך האמריקאית. ראית את הסרטון הזה?
אני, תשמע, אני כל כך הרבה, שמעתי עליו כל כך הרבה, עדיין לא ראיתי. אני מפחד כבר להתאכזב, אתה יודע, כי כל כך דיברו על, על ההופעה שם של...
אני אמר לך בתמצות, היו שם שני דברים עיקריים שבגלל זה זה קיבל תשומת לב. האחד, שהוא ביקש ממנו לדבר בלי שהוא ידע על זה מראש. אם כי אני מניח שבתור חבדניק טוב היה לו נאום מוכן, אז זה סוג של הפתעה, בכל זאת לא הרי התוועדות לא מתוכננת בתוכניתנו, כמו לדבר מול נשיא ארצות הברית. אז זה היה עניין אחד שקראו לו ללא הכנה מוקדמת, והעניין השני שהוא הזכיר באמת את הבקשה של הרבי, שלחזק את האמונה אצל הנוער האמריקאי יהודי ושאינו יהודי, על ידי שתיקה יומית בפתיחת יום הלימודים שיחשבו 60 שניות על בורא עולם. כן. אז נחזור אל הנקודה שלנו, שהדקותיים האלו ביום המיוחד הזה, זה בעצם הדבר הכי מאחד את עם ישראל. זאת אומרת, אין עוד אירוע שכל כך הרבה מיליונים נמצאים בצוותא, ולמרות שלאמירת תהילים או משניות יש ערך עצום, אבל לפעמים אני חושב שבדקותיים האלו זה להפסיד את המכוון, כי על ידי השתיקה אתה בעצם ממש אחד לגמרי עם כל אותם נשמות, עם כל אותם יהודים השותקים. כשבן אדם מדבר, האגו שלו בפעולה. כשהוא בשתיקה, הנשמה בעצם באה לידי ביטוי.
וואו, מחשבה מאוד מעניינת. אגב, אתה, אני לא יודע, אולי בכוונה, אתה לא נכנס לסור מרע. בעצם יש פה מיליוני יהודים שלא אומרים לשון הרע ולא מדברים. זה הרגעים הכי קדושים בעצם מהבחינה הזאת של סור מרע. דבר ראשון, אתה מדבר על עוד מעלה של השתיקה ככוח.
כל דבר טוב אפשר לייחס לדקותיים האלו של, של השתיקה. ולגבי הסור מרע, כן, זה בהחלט לא לדבר לשון רע או כל דבר אחר שייחסת לזה.
כל אחד, תשמע, יש לא לדבר לשון הרע, יש לא להרביץ לחבר, כל אחד ברמה שלו, כאילו במה שהוא עושה כשהוא בעשייה. אני זוכר שפעם הייתי בכניסה לירושלים לפני הרבה שנים, ואיפה שהיום גשר המיתרים אז עוד לא היה, ושני נהגים התווכחו ביניהם, אני זוכר היה שם נהג מונית וצעקו וזה, ופתאום באמצע, בשיא הוויכוח על הכביש, הייתה צפירה, וזה פשוט הקפיא אותם במקום. הכל נעצר לשתי דקות, אחרי זה הם המשיכו, כן, אבל... אז ראיתי את זה ממש בעיני בשר.
אם כי יש כאלה שנוהגים להחמיר, שאם מפסיקים את המריבה לרגל הצפירה, אז כבר לא ממשיכים אותה הלאה, כיוון שהפסיקו,
זה גם יכול להיות רעיון. טוב, אז נגיד לחיים, נכון, הסברנו את זה גם ביום השואה ש...
לחיים, שזה להרבות חיים, בוודאי שזה מתאים ביום המיוחד הזה, שכל ההיזכרות, יש מושג שנקרא זכרו לברכה, שהזיכרון מביא ברכה, הזיכרון מביא חיים. יש זיכרון שעניינו רק עצב, אבל יש זיכרון שהוא יוצר, הוא כמו מנוע, הוא כמו מניע לפעולה, להוסיף טוב, להרבות טוב, ולהמשיך ברכה אל תוך חיינו. זה המושג היהודי, זכרו לברכה. המקור לזה במשלי זכר צדיק לברכה, שהזיכרון מביא ברכה, הזיכרון מביא צמיחה לטובה.
אז הנה, זה ממש מחבר אותי לשיר הווקלי שתכננתי לאחרי ההתוועדות שלנו היום. ארז אורבך היה צוער, חניך בקורס קצינים, בחור בן עלייה, גם כישרון וגם מידות ותכונות טובות, ונהרג בפיגוע הדריסה בטיילת בארמון הנציב בעשרה בטבת. וקודם כל, אחרי נפילתו גילו אוצרות ממש של שירים ברמה מאוד גבוהה שהוא כתב, יצאו והתפרסמו כמה. אבל אנחנו נשמע עכשיו מילים לא שלו, אלא של החזוניש, מילים של החזוניש שמאוד דיברו אליו. הוא כתב בסטטוס שלו, בוואטסאפ, כל מי שפנה אליו ראה את המילים של החזוניש, חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל להיות הולך וגדל. זה היה המוטו שהוא אימץ, ועובדיה חממה שמע את הדברים והתרגש, וכשחממה מתרגש, אז יוצא מזה שיר. ואנחנו נשמע, כבר אנחנו משמיעים את זה הרבה, את הלחן הזה, נשמע את החברים של ארז אורבך, את בני משפחתו, שרים את המילים האלה של החזון איש.
שנזכה לכל הנאמר באותם מילים יקרות.
תודה רבה, להתראות.
חובת אדם בעולמו, קולו הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך
להשתדל, 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 להיות הולך וגדל. חובת אדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל. חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
חובת אדם בעולמו, כל זמן שהנשמה בקרבו, להשתדל, להשתדל, להיות הולך וגדל.
החברים והמשפחה של ארז אורבך, השם יקום דמו, שרים את המילים של החזוני שהפכו לו למוטו, להשתדל, להשתדל, חובת אדם בעולמו, להשתדל, להיות הולך וגדל. עכשיו על מישהו שהלך וגדל וגדל וגם גידל את משפחתו המצומצמת, את הילדים ואת האחים ואת ההורים ואת הסבתא והיו לו גם תלמידים, עד היום שבו הוא נרצח על קידוש השם בפיגוע דקירה בצומת אריאל, הרב איתמר בן גל, השם יקום דמו. אתמול קיבלתי הודעת וואטסאפ עם קישור, עם לינק לסרט, סרט ארוך 50 דקות, וכותב לי המציע איתן, אני מניח שלא רק לי, אלא לכל רשימת התפוצה שלו ושל אולפני אתרוג, שעושים במהלך השנים, עשו כל כך הרבה סרטי, לצערנו, סרטי הנצחה וזיכרון, והוא כותב כך, איתמר בן גל, השם יקום דמו, נהרג על קידוש השם בפיגוע דקירה בצומת אריאל, בכף שבט תשע"ח, לפני קצת יותר משנה. איתמר חי את התורה בשלמות. הוא ידע והבין שהחיים כולם נובעים מתוך התורה, וכי התורה רוצה שנחיה חיים שלמים, מלאים ושמחים. מתוך התורה הוא היה תלמיד חכם, מתוך התורה הוא היה מקצועי ומסור לעבודתו, מתוך התורה הוא היה בעל נפלא, אבא נהדר, בן ונכד אוהב ומכבד, אח אוהב. מתוך התורה הוא ידע ליהנות מהחיים. וכדי להמשיך את החיים האלה, אתם מוזמנים לקחת משהו לשדרוג החיים מאיתמר. יש להם יוזמה למשפחה של קבלות לעילוי נשמתו, עוד מעט נדבר על זה. אבל לפני זה טעימה מהסרט, לראות אי אפשר, זה רדיו, אבל לשמוע אפשר. ובאמת 50 דקות, אמרתי, טוב, 50 דקות זה הרבה זמן, איך אני אספיק לראות? ומצאתי את עצמי צופה מההתחלה ועד הסוף, עשרות מרועיינים מההורים שלו, דרך אשתו, ההורים של אשתו, הילדים שלו, האחים שלו, הסבתא שלו, החברים מכל המעגלים, מרחובות ואחר כך מהישיבה בהר ברכה, ומהישיבה התיכונית בגבעת שמואל, שם הוא לימד, מכל המעגלים, כל אחד מספר איך הוא נגע בו, מה הוא לוקח ממנו, והסרט הזה, מה שמיוחד בו לדעתי, זה שהוא לא עצוב, כלומר, הוא עצוב מאוד, הסוף, כן, ספוילר, הסוף ידוע, הוא נרצח בפיגוע דקירה, זה נגמר, אבל כל האווירה של הסרט היא של חיים, של מה אנחנו לוקחים ממנו, לא שכול שמחליש, אלא באמת משהו שאתה לוקח מיום הזיכרון לתוך החיים, ממש מומלץ, גם לילדים, לא יודע אם ילדים ממש קטנים, אבל סרט לכל המשפחה, סרט זיכרון לכל המשפחה. אז הנה, בואו נשמע קטע מתוך הסרט הזה.
למדנו הרבה ביחד. לא רק בהקשר הזה שהוא שיתף אותי במשהו שהוא למד בבית מדרש, אלא הרבה למדנו כלימוד שלנו, ממש מאז שהתחתנו. תמר גם מאוד אהב לקום למניין שש בשבת, הוא חזר הביתה אחרי התפילה, עשה קידוש, נכנס פה לחדר, לממד, סגר את הדלת, ולמד איזה שעתיים, ישב שם, למד.
לא היינו נכנסים לקחת ספר, לא היינו לוקחים כלום. היינו רק, לפעמים היינו חותכים לו משהו, ולמדנו מאמא.
זוכרת שהוא אמר לי פעם איזה משפט, כל פעם שנכנסת שבת, יש לי מין רב כזה לטרוף את כל התורה. השבת אני אספיק גם זה וגם זה וגם זה וגם זה.
אני זוכר שלמדתי את הרמב״ם, והיה כאילו מעניין. נעים כזה.
לריה שלנו, הגעת לגיל בר מצווה, גיל שכולו קבלת עול מצוות.
הרבה פעמים, גם במוצאי שבת, למרות ש... שהוא רצה כבר לחזור הביתה להרבחה, קודם כל נוסע ליבנה להראות את הנכדים, את הנינים בעצם, לאימא שלי, ורק אחר כך משם היה נוסע.
אז הוא אמר לי, אני רוצה שהילדים שלי יכירו את סבתא, את מאמא, וידעו מי הייתה. זה מאוד היה חשוב לו.
הוא היה מתקשר אליה, מדבר איתה כאילו חברה שלו, פשוט מדהים. מאמא, את שומעת? היינו באולטרסאונד, והכל בסדר, ברוך השם.
הרבה פעמים... כשנסעתי לשבת להר ברכה, במוצאי שבת, תמר היה אומר, אולי אני אקח אותך הביתה. השיחות בדרך היו כל כך טובות.
כן, תמר.
סבתא, סיימתי את הארטיק, ואני מתקשר להגיד לך שהוא היה ממש טוב.
בכל פעם שהיה לו לחכות, נניח לאספת הורים, לישיבת מורים, למסיבת מורים. היה מחכה אצלי בבית. הוא נכנס הביתה והוריש את עצמו בבית, והוא הכין קפה לו ולי, והוא הלך להתקלח, והלך לנוח.
כשהוא היה בא הביתה, אז הוא היה נכנס עם התיק, על הגב תיק. עמוס. אמא, הייתי אומרת לו, איתמר, אמא, קודם כל תוריד את התיק, תשתחרר. לא, קודם כל נשיקה לאבא ואמא, זה דבר ראשון. ביום החתונה, בבוקר, הוא נח על המיטה בחדר אצלנו, מכתב, לאבא ואמא שלי היקרים. תודה זו מילה קטנה לעומת מה שאני חייב לכם, מפני שאתם, בעזרת הקדוש ברוך הוא, נתתם לי את חיי, והענקתם לי הכל כדי להיות... מאושר בחיים.
בקיצור, הוריי היקרים, אני שמח על דרך ארוכה, 22 שנה וחצי, שעברנו יחד. לפנינו דרך חדשה וארוכה, בעזרת השם לא פחות, שבעזרת השם תזכו לעשות אותה בשמחה ובאמונה, כפי שעשיתם אותה עד עכשיו. אוהב ומעריך אתכם מאוד מאוד, איתמר הבן הכי גדול.
איך שהתגייסתי, הוא שלח לי הודעה, ברגע שאתה חוזר לבית, תעדכן אותי. כבר סגר לנו מקום במסעדה בפתח תקווה. הגעתי לשם, ישבתי איתו, העניק לי מתנות לגיוס, הביא מכתב די מכובד.
אז יש לי פה מכתב שאיתמר כתב. קודם כל, אם אפשר לראות את העיצוב, הפונטים, הסדר, זה משהו שהיה מאוד חשוב לו, המראה האסתטי של הדברים. כשכתבתי למעלה שאת בת 27, חשבתי לעצמי, וואו, כמה הספיקה לעומת הגיל שלה. מאידך, כשמגיע היום החופשי, את יודעת גם לפנק את עצמך, זה אדיר. האמת שאני יכולה להגיד את אותם דברים עליו.
אני מתקשר אליו ביום שישי ואני אומר לו, תשמע, איתמר, לא הצלחנו לצאת לבית. אני נשאר פה. משהו כמו שעה לפני כניסת שבת, נכנס רכב לתוך השטח אש, כאילו גם אין לי מושג בכלל איך ידעו איפה זה נמצא. ונכנס איזה מישהו מיישוב קשת, אם אני לא צריך לקרוא לזה, ברמת הגולן, ומוציא לנו ארוחות לשבת ומיצים סחוטים ושתייה בכמויות וממתקים, ואתה עושה אחד עוד אחד, אתה קולט שבעצם הוא סידר את הכל והשיג את הבנאדם שהגיע שעה לפני שבת והפוך לנו את השבת למשהו מדהים, באמת.
מתוך הסרט על איתמר בן גל והיוזמה של המשפחה שלו, וזה מה שמופיע. אתם יכולים למצוא את הסרט, פשוט תכתבו בגוגל, איתמר בן גל, סרט זיכרון, אולפני אתרוג. והם כותבים ככה מתחת לסרט, כדי להמשיך את החיים האלה, אתם מוזמנים לקחת משהו לשדרוג החיים מאיתמר שלנו. נשמח להעביר אליכם סט מגנטים עם קבלות מעשיות מהנהגותיו השונות של איתמר לחלוקה לצופים בסרט, והמגנטים האלה גם מופיעים בסרט. עשרות סוגי מגנטים צבעוניים כאלה שאפשר להדביק על המקרר, וכתוב בהם, אני מקבל או מקבלת על עצמי בלי נדר, וכאן יש הרבה אפשרויות. על מגנט אחד כתוב, להתקשר להורים לפני ואחרי שבת, לעילוי נשמת, איתמר בן גל. לפרגן לאנשים שסביבי על כל מעשה טוב שלהם, גם אם הוא מובן מאליו. לדאוג שאשתי תישן בצהריים ביום שישי. להקשיב באמת לילדים שלי, להתעניין באחרים ולהקשיב להם מכל הלב. לנצל את הזמן בצורה מקסימלית לדברים שיוסיפו אור וטוב לעולם. אני מקבל על עצמי לעשות צחוקים ושטויות, אני מקבל על עצמי ליהנות מהחיים. להקפיד על הופעה מסודרת ונקייה, ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל. להתנצל ולהודות בטעויות שלי גם בפני ילדים ותלמידים. לבקש את האמת ולחיות על פיה. לחזק אנשים ברגעים קשים. רשימה מאוד מאוד ארוכה, וכותב לי המציע איתן שעשה את הסרט הזה, הוא אומר, מה שמדהים הוא שבאמת כל הדברים האלה היו באיתמר במין שלמות נדירה, והכל יחד עם שמחת חיים ושובבות, ואת זה אני לומד מכל אין ספור הרעיונות והסיפורים שצילמנו עבור הסרט. יש פה דברים באמת מלימוד תורה ועד לקבלה מאוד חשובה. לדאוג לגיבוי של כל הקבצים והתמונות. גם זה דבר שחשוב בחיים. ויש פה מספר טלפון למי שרוצה להזמין את המגנטים האלה, ניתן אותו, אבל לפני זה עוד מעגל אחד שחשוב לי להשמיע מתוך הספר הזה, מתוך הסרט הזה, אמרנו, ממשפחתו, אשתו, הילדים, ההורים, החותנת, הסבתא. ויש עוד מעגל שנפתח בשנים האחרונות, וזה התלמידים. בישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל, דווקא שם, הוא רצה ללמד, להגיע כל יום מהר ברכה. אגב, הוא נרצח בדרך מהישיבה, כל יום הוא היה נוסע שעה, מתגלגל איכשהו לשם, כי זה היה חשוב לו. ישיבת בני עקיבא, יש בה כמעט 1,000 תלמידים, זה חטיבת ביניים וישיבה תיכונית בגבעת שמואל. ואנחנו נשמע עוד קטע קצר מתוך הסרט, שבו מדברים התלמידים שלו, וההורים, האימהות של התלמידים.
ואז הרב איתמר אומר, אני רוצה להשמיע לכם שיר. והוא שם את השיר, כנפי רוח ברקע. ודווקא כשהם בשיא ההתלהבות של השיר, הוא פתאום עוצר. ומתחיל להמשיך את שיחת המוטיבציה של הבוקר. ואני מקריא ממה שהקלטתי באותו רגע. הרב עוצר ומסביר את השיר. עלה למעלה עלה, תפס. יש לך את הכוחות. אל תתכחש לכוחות שלך. שלא ייעלמו. דרוש אותם.
הוא השמיע לנו פה את ה... יש לנו כנפי רוח, והוא עולים אותנו ש... שצריך כאילו כל הזמן לשוף למעלה, ואף פעם לא לשוף למטה.
הוא הצליח באמת להביא אותם שהם יאהבו שיעורי גמרא.
שנה שעברה למדנו את בבא בתרא, את כל העניין של איזה קריאה, ולאחר מכן, כמה שיעורים אחר כך, אז הוא עשה לנו שיעור על דיני רחפנים, שהדינים שאנחנו למדים בגמרא תקפים. גם בנושא של רחפנים.
אז כל דבר יש איזה מצגת, יש איזה דף, אין משהו שכאילו מחליק מהצד, לוקחים רציני לדייק את הדברים.
הנה אני רואה פה הודעה שנדב כתב לי שהיה להם בוחן בגמרא, אז הוא כותב לי שאמא קיבלתי 100, אבל מה הוא כותב יחד עם זה? המורה ממש טוב.
הוא בדק שהקשר שלו הוא אמיתי עם כל ילד, שיודע בדיוק מה קורה עם כל ילד, אם צריך להתקשר, אם צריך לעזור, אם צריך לבנות תוכנית מיוחדת.
אחרי יום ספורט למשל, הוא השאיר לי.
בוא נתשמעי, הבן שלך אלוף בכדורגל, חבל על הזמן. מה זה? היה פשוט אדיר לראות אותו, אדיר. שחקן מספר אחד.
דברים שבכלל לא קשורים ללימודים. הייתה לי איזה בעיה עם הבן שלי, ואחרי שבוע הוא פשוט התקשר אליי ואמר לי...
דורית, בוקר טוב. אני רוצה לשתף אותך שבזמן האחרון יואב ממש התקדם והשתפר בתחום של התפילה. אני באופן אישי הייתי מאוד שמח מזה, אבל שאלתי אותו גם. הוא אמר לי שגם הוא מאוד שמח מזה, ואני חייב להגיד שהוא עשה שינוי מאוד גדול.
אחד הדברים המדהימים שקיבלנו תעודות, אז פתחתי את התעודה, ודבר ראשון בלט לי ההערה.
והלו, מאוד חשוב שההערה תהיה גם מכבדת ומוקירה ומעריכה, וגם מאתגרת את התלמיד.
אני זוכר שהוא התקשר אליי, לימדתי איזה תלמיד שלו, וראה שכל הציונים שלו הם ציונים פחות טובים, ואצלי יחסית נתתי לו ציון גבוה. והוא אומר לי, תשמע, אם אתה יכול, ראיתי שהציון יחסית גבוה, ראיתי שאתם מסתדרים, אני מבקש שתפרגן לו קצת יותר. כי לפחות שיהיה לו איזה נקודת אור בתעודה, עד שהוא מצליח במשהו, אני מאוד מאוד מבקש.
בשבוע שלפני היינו מדברים באחד בלילה, שתיים בלילה, ומה לעשות עם התלמיד הזה, אבל... לא, אבל ההערה הזאת שנתתי לו, אולי זה לא מספיק. אולי צריך עוד משהו, אולי זה לא מספיק חיובי.
הוא אמר שאנחנו כמו הבנים שלו, ושהוא עשה הכל כדי לעזור לנו.
אני זוכרת שהרב התקשר אליי שבועיים לפני חנוכה, והוא אמר, מה את אומרת שאני אעשה את המסיבת חנוכה אצלי בבית? נראה לך שהורים יסכימו?
הרב איתמר, תעשה טובה. אני אמצא לך, בוא אליי הביתה. תעשו אצלי בבית, תעשו אצל אחד התלמידים, אבא.
לא, אתה עושה פגיעה שמחבל.
אומר לי, הרב איתמר, הרב פרוכטר, תגיד לי, אתה רוצה שהאבא לא ייקח את הבנים שלו אליו הביתה? כשאני אעשה את זה אצל מישהו אחר, אני אבא שלהם.
כן, ראש הישיבה, הרב שרגע פרוכטר, מספר על, על המורה, על הרב אצלם בישיבה ועל הקשר המיוחד, ובסרט רואים אחר כך איך הם באמת מגיעים אל הבית שלו, בהר ברכה, נוסעים את כל הדרך מגבעת שמואל. וזה הסרט החדש הזה והמאוד מומלץ ליום הזיכרון על הרב איתמר בנגל, השם יקום דמו. פשוט תכתבו בגוגל ותגיעו גם אל המגנטים האלה, גם על הקבלות שאפשר לקחת מחייו המיוחדים והמגוונים אל החיים שלנו.
בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה. בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה, עלה. כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תקח אש בם, פן יכחשו לך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד.
בן אדם, עלה למעלה, כי כוח אז לך,
יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.
אל תכחש רם, פן יכחשו לך.
דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד.
אל תכחש רם, פן יכחשו לך.
דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד.
בן אדם.
ועכשיו להקלטה ששולח לי ממש תוך כדי השיר, שולחת לי מאזינה, אביה אליהו מאלון מורה, הקלטה מהלילה, מטקס יום הזיכרון ביישוב אלי, והדוברת שנשמע, הדברים הקצרים מאוד והמשמעותיים מאוד הם של תמר אטינגר, אלמנה טריה, והיא הפכה בינתיים לסבתא גם טריה, כי אחר כך נולדה שם נכדה, אלמנתו של הרב אטינגר, שחי ופעל ולימד תורה והקים בתל אביב את הקהילה שם בדרום תל אביב, ונרצח כשהוא הגן, שילם בחייו בפיגוע בצומת אריאל, כשהוא הגן על נוסעת שהייתה שם ברכב ונפגע הוא מאש המחבל. והנה הדברים שהיא אומרת הלילה באירוע ביישוב אלי.
למנוע בגופו פגיעה של מחבל באנשים אחרים. במשך 24 שעות התארנו בתפילה ביחד עם כל עם ישראל, למרות שהיה ברור שמפגיעה כזו לא מחלימו. השם אמר לנו לא, אבל הוא לא טרק בפנינו את הדלת. הוא נשאר איתנו לרכך לנו את המכה ושלח לנו את הלב הגדול של כלל ישראל, ובפרט של אנשי אלי, שלא עזבו אותנו לרגע. וכשלב כזה גדול פועם איתך ולצדך, אפשר לבכות ואפשר להתאבל ואפשר להתגעגע, אבל אי אפשר ליפול. וכשלב כזה גדול פועם איתך ולצדך, אתה מבין שאתה חלק מעם, מעם חזק, מעם דואג, מעם רגיש, מעם שיודע להיות כל כך מאוחד. רצינו להודות לכם, עם ישראל ואנשי אלי היקרים ואהובים. ואולי להודות, זו לא המילה הנכונה. אנחנו גאים בכם ושמחים כל כך שזכינו להיות חלק מכם. ועוד משהו. אני איבדתי את בעלי, ועכשיו אני מרגישה יותר מתמיד כמה כוח וכמה עוצמה יש לו בזוגיות. עוצמה שאי אפשר לקבל מאף אחד אחר. מקושי ושוני גדלים, אם רק יודעים לוותר ולהכיל ולפרגן ובעיקר לשמוח זה בזה. שנזכה לגאולה קרובה בקרוב.
תמר אטינגר, הלילה באלי, וכהמשך ישיר לזה, הנה דברים שכותב אחד מהשכנים של משפחת אטינגר באלי, והוא כותב, השנה לא הלכתי לטקס ביישוב, השנה נשארתי בבית ועמדתי לבדי בצפירה. הסתכלתי החוצה מהחלון, ומה ראיתי? ראיתי שהשכול נמצא כל כך קרוב. אתם יודעים, משפחת אטינגר, כמה קושי. אבל אז הסתכלתי שוב, פתאום ראיתי מלא כיסאות ושולחנות. מה קורה שם? השבעה עוד לא נגמרה? ואז נזכרתי, הם מתכוננים למסיבת האירוסין של הבת שלהם, שתתקיים ביום העצמאות. אתם מבינים? המשפחה הזאת היא הסיפור של עם ישראל. שכול ובניית בית הולכים ביחד. הילכו שניים יחדיו עם בלתי אם נועדו. בבניית הבית שלנו, הבנייה מהולה בדמם של חיילינו ואזרחינו שהקריבו את נפשם למעננו. הורדתי את ראשי ביום הזה, קשה להרים אותו, אבל אני יודע, כך כותב השכן של משפחת אטינגר, כי עוד נזקוף מלוא קומתנו, ואפילו נזכה עוד 24 שעות לרקוד באירוסים של הבת של משפחת אטינגר, או בשמם האמיתי, משפחת עם ישראל. אז מזל טוב למשפחת אטינגר, לרוסי אפרת, הבת שהתארסה. זהו, עד כאן התעוררות שלנו להיום. ישי פופובסקי היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון. בוקר טוב לכם.